הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, בחר וקליינבוים, כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים.
מה קורה דניאל? מה אתה עם הטלפון? אתה בדרך כלל מביא את הפתיח, מה הולך פה? למה אתה מתכתב חצי שעה עם הטלפון שלך? מה הולך שם?
אז רגע, קודם כל איפה שאני אענה לך, אז
קודם כל... בכל הפתיח.
שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, ליזמיות ויזמים. שמח שהגעתם לעוד פודקאסט משפטי שלנו, אחרי הדין דניאל בחר וגיא קליינבוים. בפודקאסט משפטי שבא לתת לכם, היזמיות והיזמים, כלים משפטיים, מהידע, מהניסיון שלנו, מהשטח, מבתי המשפט ומחוץ לו, להצלחה ולהאזנה נעימה.
יאללה, יאללה, נו, מה? אני התכתבת, למה זה היה כאילו צריך לעצור את הפתיח הזה?
הרגע סיימתי שיחה עם קלוד, זה קודם כל.
קלוד? ז'אן קלוד ואן דאם? מה לך ולא? יש לנו לקוח חדש, אני לא יודע?
לא, לא, אחי. קודם כל קלוד, אחי, תקשיב, תשמע, נשבע לך, אתה דינוזאור, אחי, אתה דינוזאור.
אני, אתה מדבר עליי, אתה יותר מבוגר ממני.
כן, כן, אחי, קלוד, AI, אחי. הוא באמת, גיא.
AI, תגיד.
באמת, אחי.
זה שם קוד לכל דבר מגניב.
תקשיב, אז קודם כל, אנחנו עדים בשנים האחרונות, התפתחות מועצת של טכנולוגיות הבינה המלאכותית. כמו שאתה מבין, אז כלי AI חוללו שינויים עמוקים ומהותיים בתחום, בהרבה מאוד תחומים, לא רק בתחומים שלנו, אלא בכלל.
AI זה לא סרט? מה זה AI?
AI זה Artificial Intelligence.
Artificial?
כן.
או Artificial.
Artificial Intelligence.
שתית יותר מדי, אתה יודע.
אז בכל מקרה, כמו שאתה יודע, אז גם בתחום שלנו, הבינה המלאכותית תופסת תאוצה. בעצם, אתה יודע מה? קלוד הכניס אותנו, מה שנקרא...
רק קלוד.
רק קלוד, לא רק קלוד, אבל קלוד ספציפית הכניס אותנו היום בעצם שניתן סקירה לכל עולם הבינה מלאכותית, ובעצם...
בינה מלאכותית בעולם המשפט בעצם.
כן,
אחרת,
כן.
אחרת, מה לנו ולזה? אנחנו לא סטארט-אפיסטים.
נכון, נכון, נכון. מסכים איתך לחלוטין.
לצערי, כן, אולי, לא יודע.
סוג של, אבל נכון, אני מסכים איתך.
אז... זה באמת נושא חם, מאוד חשוב, אתה יודע, אני קראת לי דינוזר, אבל זה נראה לי שעשית את זה כרגיל כדי להכפיש אותי, אפרופו פרקים קודמים שלנו לשון הרע.
אחי, אם אתה קורא לקלוד, ז'אן קלוד ואן דאם, אז אחי, אתה בשנות ה-80-90, אבל סע.
אבל בוא תסביר קצת על איך הבינה המלאכותית משנה בעצם את הפרקטיקה המשפטית, את עולם המשפט. נראה לי שזה יכול להיות מעניין את הקהל המאזינים שלנו.
תראה, אני אגיד לך ככה, בינה מלאכותית בעצם, מה זה? זה בעצם השימוש היום בבינה מלאכותית, היא באה בעצם לייעל תהליכים, לשפר פרודוקטיביות, יצירה של אוטומציה, בעולם שלנו של אוטומציה של מסמכים משפטיים לדוגמה, כן? זה יכול לנתח מחקר משפטי בזמן מאוד קצר, חיזוי, הערכת סיכונים.
מה זאת אומרת לנתח מחקר משפטי בזמן קצר?
תכף אני אסביר, אתה חייב לקטוע אותי, אבל...
אני אוהב.
ושיפור של שירות ללקוחות. אוקיי?
אוקיי.
מה זה לנתח בזמן מאוד קצר? אני אתן לך דוגמה. אומנם אתה מקדים את המאוחר, אבל אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו היינו מתמחים, אז כששלחו אותנו לבצע חיפוש משפטי, הלכנו לספרייה בתוך המשרד עורכי דין שעבדנו, עלינו על הסולם,
והוצאנו... אתה מזכיר לי זמנים, אני אפילו הלכתי לאוניברסיטה, לספרייה שם.
נכון, והוצאנו פאדי זה ספרים, עם כל הפסיקות הרלוונטיות וקיימות, שפורסמו של בתי המשפט העליון ומחוזיים, והלכנו וחיפשנו פסיקה על דברים רלוונטיים, וזה לקח שעות על גבי שעות, ואת השעות האלה בסוף מי חייבו? חייבו את הלקוחות. היום, אנחנו נמצאים בעידן אחר לגמרי, זה הלך והתקדם בצורה כזאת ש... הפך להיות תקליטור כשהיינו סטודנטים, שבתקליטור היית יכול לחפש, כל הזמן זה היה מתעדכן, והיית עושה חיפושים משפטיים, וזה קיצר את הזמן בצורה משמעותית.
מה זה הפך להיות כמו גוגל?
נכון. היום, לכל אחד, לכל עורך דין, יש אם זה תקדין, אם זה נבוא, אם זה לא משנה, משפטי, יש כל מיני חברות כאלה שנותנות שירותים משפטיים, כאלה שאתה יכול לחפש פסיקה עדכנית ורלוונטית, והיום זה נמצא בחיתולים, אבל זה נמצא, יש לך אפשרות באמצעות בינה מלאכותית לעשות את החיפושים האלה. וזה אומר קיצור מאוד מאוד מהיר של הזמן.
מה זה קיצור מהיר של הזמן?
זה מימים שהיינו צריכים לחפש פסיקה, לשניות בודדות.
אתה לא עושה את זה עכשיו. אתה שורף לכל המקצוע שלנו את כל השכר טרחה עכשיו. אתה לא עשית את זה עכשיו. זהו.
אני לא עשיתי את זה, ולא אנחנו עשינו את זה. זה הקדמה עושה את זה. אבל בוא נגיד ככה, אני בטוח שעורכי דין ימצאו מספיק דרכים אחרות, כדי שיגבו שכר טרחה אחר, אבל כן, הקדמה...
אתה תסביר.
הקדמה באמת גם באה לחסוך כספים וזמנים, אני מסכים איתך. נקודה אחת, אני רוצה עוד להגיד, שבעצם היום, בגלל שיש שימוש שהולך וגובר בכל נושא של AI, כל מה שקורה זה בעצם מציב הרבה מאוד דילמות מורכבות מבחינה משפטית. וזה אולי נקודה שאנחנו צריכים לתת את הדעת, מבחינה אתית, מבחינה מעשית, לכן לא סתם הפלא הוא שבעצם זה בנייה הדבר החם בעולם המשפט ובכלל בעולם כולו, אוקיי? בינה מלאכותית בעצם משנה את הפרקטיקה, את הפרקטיקה המעשית בהרבה מאוד דרכים. לדוגמה, מערכות AI יכולות לנתח כמויות עצומות של נתונים משפטיים במהירות גדולה, כמו שאמרנו, בשניות, כן? הרבה יותר מהיר מעורך דין אנושי. זאת אומרת, לזהות מגמות משפטיות, לקחת כמות פסקי דין, אתה רוצה למשל לבדוק פסיקה של שופט ספציפי, תקדימי. אז אתה צריך לקרוא פסק דין, פסק דין, ולנתח ולראות למה, מה הכיוונים שלו.
זה AI חוסך את זה?
AI חוסך את זה בשניות. וואו. אוקיי? זה דוגמה אחת.
בעצם, אוקיי. אז זה בעצם חוסך לך זמן, ודרך הזמן זה הופך אותך לעורך דין חד יותר.
נכון, אבל בסופו של דבר, ה-AI, הבינה המלאכותית, הופך בעצם להיות השותף החדש של עורכי הדין.
שותף?
כן, שותף.
לא, מתמחה, אתה נראה לי קצת מגזים. שותף זה אומר שאני צריך לשלם לו כסף.
אתה לא משלם לו כסף, אבל שותף. תראה, הבינה המלאכותית, בגלל שנכנסו כלים כמו ChatGPT וקלוד, ויש כל כך הרבה כלים ספציפיים, יש לך היום בינה מלאכותית לתמונות ובינה מלאכותית לכל תחום, כמה היום מערכת חיפוש לבינה מלאכותית שיכולה ליצור לך כלים מדהימים.
קראת לי דינוזר, אבל אתה לא יודע שאני, אני משתמש המון בבינה מלאכותית. לא בקלוד, אני וז'אן קלוד אנחנו פחות חברים, אני מאוד אוהב את ChatGPT, ואתה יודע שאתה יכול ממש לדבר איתו, אתה לא חייב להקליד לו.
חד משמעית, חד משמעית.
וזה מדהים מה שאפשר לעשות שם, אבל תגיד, זה לא בעצם הופך אותנו למיותרים?
לא הופך אותנו למיותרים, ממש לא, דווקא זה הופך אותנו לכאלה שיש להם יתרון. עורכי דין שידעו לקחת ולזהות את המגמה הטכנולוגית ולהשתמש בה, יכולים להיות עורכי דין הרבה יותר טובים. ולהשתמש בטכנולוגיה, כמו כל דבר אחר. עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, מה בעצם ה-AI, איך הוא נוגע לעולם שלנו, לעולם המשפטי? קודם כל...
איך זה מסייע ללקוח שלנו? בוא נשאל את זה ככה.
בוא נגיד ככה, קודם כל, ניסוח של חוזים משפטיים. AI נותן לך באפשרות כלים מאוד ספציפיים. קודם כל, שתבין גיא, אתה יודע את זה, כי אמרת, אתה משתמש בזה, זה לא שעכשיו אתה עובד בצורה פשוטה, מניח איזה מסמך משפטי, כותב איזשהו שאלה, ואתה מקבל את התוצאה הטובה. AI זה מערכת שאתה צריך להזין לה הרבה מאוד נתונים.
היא גם לומדת אותך.
היא לומדת אותך ואת הנתונים שלך, ואז היא יכולה, ככל שאתה תזין אותה ביותר נתונים, והיא תהיה יותר עשירה, וככל שתפרט...
אז בעצם AI במשרד שלנו, היא לא אותה AI במשרד אחר.
חד משמעית.
כמו עורך דין במשרד שלנו, הוא לא אותו עורך דין במשרד
משמעית.
אחר.
חד משמעית. היא לומדת, וזה נגע בהמשך, אבל יש לזה יתרון, אבל יש לזה גם חיסרון. או כמו כל דבר. אז בעצם אחד זה ניסוח של אותם חוזים משפטיים, איתור מהיר של פסיקה, תקדימים שאמרנו, אתה יודע, חיסכון של שעות וכוח אדם, סקירה מהירה, אתה יודע, של חוזים או בעיות בחוזים, אתה רוצה לאתר בעיות ספציפיות בחוזה גנרי כזה או אחר או חוזה שונה, אז אתה יכול ללמד את ה-AI ואז הוא יכול לתת לך את זה בצורה מאוד מהירה במקום שאתה תשב עכשיו שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש כדי לקרוא חוזה אב קרס. חיזוש של תוצאות של תיקים, גם זה קיים.
וואו.
זאת אומרת, היום אתה יכול להזין נתונים, ועל בסיס נתונים, והוא יודע לחזות פחות או יותר את התוצאה.
יש לך סיכוי, אין לך סיכוי.
נכון, יש סיכוי, אין סיכוי.
אתה משקף ללקוח או שאתה...
זה, אלו כלים שלא רק אתה יכול לשקף ללקוח, אבל אתה כסטדרקיה משפטית, אתה יכול להיעזר בזה, כדי שאתה יושב ואתה מנתח מה סיכויי תביעה, מה סיכויים אסטרטגיים שאתה רוצה לנקוד בתיק הזה, הליכים כאלה, הליכים אחרים. בסופו של דבר, עוד נקודה אחת מאוד חשובה, זה יכול להיות כלי אוטומציה לשיפור השירות. דרך אגב, לא רק בעולם שלנו, מעולם משרד עורכי דין, אנחנו נותנים כמה דוגמאות מאוד קריטיות, שתבינו עד כמה היה נכנס חזק, גם במשרדי הממשלה. אוטומציה לשיפור... של השירות שאתה נותן ללקוחות של המשרד שלך.
אז שנייה לפני שאתה נכנס לזה, אני רוצה לספר לך איזשהו קוריוז. אני לפני כמה ימים, בגלל שרציתי להתכונן לפרק שלנו, אז אמרתי, אני אעשה כמה שאלות, אני אשאל את ChatGPT במקרה הזה. ושאלתי אותו, תגיד, מה 10 המקצועות שאתה מעריך שאתה תחליף בשנים הקרובות? והוא נתן לי 10 מקצועות, ואתה תנחש מי היה המקצוע העשירי.
עורכי דין.
כן.
הבנתי.
אז יש לנו בעיה? מה אתה אומר?
אז אני אגיד לך ככה, תראה, גיא, מה לעשות? יש לך עוד מספיק זמן, אתה צריך להפעיל את הקישורים המשפטיים שלך, לא כל כך מהר אנחנו נחליף אותך, או שקלוד, או...
לי אין תחליף, אחי.
ברור. או שהבינה המלאכותית תחליף אותנו,
נאמר על ידי מיליון איש שכבר לא פה.
תקשיב, בעוד שהטכנולוגיות האלה של AI מיכולות, מה שנקרא, שינויים בפרקטיקה המשפטית, הן לא מהוות תחליף, כי מה קורה בסופו של דבר? בסופו של דבר, AI יכול לקחת בעצם משימות רוטיניות, ולחזות, ולעשות חזרה, ולשפר את היעילות הכוללת, ולנתח ניתוח מורכב, ולעשות אולי אסטרטגיה, אבל בסופו של דבר, היחס האישי של הלקוח מול הלקוח, וההבנה והמיומנות האישית שאתה דורש בניתוח משפטי, לא קיימת ל-AI.
אבל זה גם לא מדויק. אתה שמת לב שלאחרונה המזכירה שלי עונה לך מאוד יפה בוואטסאפ. זה לא המזכירה שלי וזה לא אני. זה AI שנמצא בוואטסאפ. לימדנו אותו לענות יפה ללקוח.
יפה, אבל אני בטוח שאם אנחנו ניתן לו שאלות קצת יותר שונות, הוא לא יודע עדיין לתת מענה, כי בסופו של דבר, מה שנקרא, הוא לומד. וזה קורה. אבל אתה יודע מה? אני דווקא אתן לך דוגמה הפוכה. היום השימוש ב-AI, כמו שאנחנו מכירים, נמצא בכל תחום. אוקיי? אז אני אזכיר לך. לפני חודש ימים, אנחנו כרגיל, אחת לחודשיים, שלושה, אנחנו עורכים... רעיונות במשרד, על קליטה של חדרי חדשים, התרחבות, פה, שם, בכל תחום שאנחנו בוחרים, אז אני אזכיר לך שרעיינו לקליטה, ומכמות האדירה של קורות החיים שקיבלנו, בסופו של דבר, אני מזכיר לך שהתקנתי אותך שקיבלתי 5, ודווקא ב5 האלה, היה קורות חיים שאני סיפרתי לך,
שסימנתי אותו כמו... זה אחד שם שנשמע כמו תותח אמיתי.
מהקורות חיים, תשמע, אני קראתי את הקורות החיים, ואמרתי, וואו, הנה השותף הבא שלנו, הסיניור פרטנר שלנו, שהולך להיות במשרד והולך לככב וחבל הזמן. ואני אגיד לך משהו אחד. זה נקודה שאני אומר, איך אמרנו, AI, סכנה או התקדמות, אז זה נקודה שהיא בעייתית. ומה קרה כאן? קרה שבסוף שראיינתי אותו בפועל, מה קרה? גיליתי שבכלל הוא לא מכיר את הקורות חיים שלו.
מה אתה אומר?
ובעצם...
מה, הקורות, הוא עשה את זה עם, הקורות, את זה עם
כן,
קלוד?
כן, מסתבר. לא יודע אם הוא עשה את זה עם קלוד, אבל מסתבר. ותוך כדי שאחר כך חפרנו ובדקנו.
או דיפס, מסתבר, דיפסיק, היום זה הדבר
נכון,
הבא,
נכון? מסתבר שיש היום מערכות AI שבונות לך קורות חיים, ברמה מאוד גבוהה, עם שטנצים ותבניות. ואותו מועמד בכלל...
אפילו לא קרה את זה, אה?
לא קרה, או לא היה מספיק עמוק בפרטים של אותו קורות חיים.
ומה עם דברים יותר רציניים? זה בסדר, זה עלית, זה מהר.
זה מה שנקרא שימוש לא ראוי ב-AI.
אז זה דברים יחסית, שאתה עולה על זה מהר, קורות חיים זה בדרך כלל דף וחצי, אבל מה קורה עם כתבי טענות, מה קורה עם סיטואציות יותר מורכבות שאתה משתמש ב-AI, מה הסיטואציות שם? איזה אירועים זה גורם שם?
תראה, בסופו של דבר, אני אולי... לחדד את מה שאתה רוצה לשאול, בעצם תראה, כל השימוש ב-AI כדי להשתמש בכתבי טענות ולעשות,
כי זה עוזר המון.
עוזר המון, דורש מיומנות, אוקיי? אוקיי. בסופו של דבר...
אז זה המקצוע בהפעלת AI בעצם.
לא, אבל כן דורש מיומנות. בזה אתה צודק לחלוטין. זאת אומרת, עורכי דין, כבר היום, התחילו להתאים את עצמם לעידן הדיגיטלי. אני מדבר על העידן הדיגיטלי בנושא של AI. במיוחד לשימוש הגובר של AI. כמו שאמרת, כתבי טענות, בכמנגונים לבדיקה, אתה כותב כתב טענות, אתה כותב מכתב, מכתב התראה, אז כל מיני מנגונים כאלה ואחרים, כדי לבדוק את ה... לטייב, אני אקרא לזה, את, ה... את השירות המשפטי שאתה נותן.
אז בעצם...
אבל, אבל מתוך מטרה לחזק...
מכלל לקטוע אותך. ברור. חלק מהעקביות של כל פרק. אז... בעצם ה-AI זה היום המתמחה החדש, הרי בסופו של דבר אין איזשהו שוני בפרקטיקה, גם לפני ה-AI, מי שהיו מכינים את הטיוטות הראשונות, זה מתמחים, זה עורכי דין זוטרים יותר, ובסופו של דבר אתה בא ונותן את הטון לגבי המסמך הסופי. אז בעצם אנחנו בסיטואציה דומה, רק שאנחנו חוסכים את העורך דין הזוטר ואת המתמחה.
כן ולא, אוקיי? כמו כל דבר יש כן ולא. נכון, AI זה כלי שיכול, בינה מלאכותית זה כלי שיכול לטייב, לסייע, לקצר תהליכים, לשפר, אבל כמו כל כלי דיגיטלי, בסופו של דבר AI הוא לומדה, הוא לומד אותך. אז איפה החסרנות? יכול להיות מצב שנניח ואתה כותב, אתה בעל דעה מסוימת בעולם כזה ואחר, והדעה שלך היא כזאת, ואתה מזין את הנתונים לפי הדעה שלך. אז יכול לקרות מצבים, אני רוצה תכף דוגמאות, שה-AI לומד ונותן תוצאות על בסיס...
הדעה שלך.
הדעה שלך.
לא אובייקטיבית.
נכון. ובעצם זה אחד הבעיות שיכולות להיגרם ב-AI, ולכן אני חוזר על הנקודה שנגענו הרגע, שחייב פרקטיקה, חייבים ללמוד איך לעבוד עם AI, חייבים לדעת השתלמויות, קורסים, לשפר את המיומנות, כי לא כל אחד, כמו שאמרת, איך אמרת, אני אוהב את ChatGPT, אני שואל את השאלות, זה לא, זה נחמד לשאול את השאלות, לקבל תוצאות, אבל אם אתה באמת רוצה להשתמש בכלי הזה...
היו כבר כמה פדיחות בעניין, אני זוכר שסיפרת לי על המקרה הזה של אותו עורך דין.
נכון, 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 נכון. קודם כל, אני אגע בנקודה הזאת, אני רוצה להגיד, שידעו שהיום יש הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מומחים, קורסים, השתלמויות.
בתחום ה-AI בעצם, כן, הפעלת AI.
הפעלת AI, שניתן לקחת, וזה מאוד מומלץ, ואני ממליץ על זה. בין אם זה לכל מי שמהתחום שלנו, ובכלל, דווקא מהתחום שלנו, בכל תחום כזה או אחר, לקחת, היום אתה יכול לנהל באמצעות AI, פוסטים שאתה מעלה בפייסבוק שלך, נכון, עם את העסק.
נכון.
ברמה שזה מתזמן לך ועושה...
יש היום משהו חדש שנקרא אופרייטור, זה בעצם אתה ממש, הוא יכול להפעיל לך את המחשב, אתה יכול להגיד לו, תכתוב לי...
אני חושבת שאתה דמוזר, אתה מפתיע אותי, אחי. אז, 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 אז נכון, אז יש. תראה, אני יכול להגיד לך עליי. אני אישית, ולא מתבייש בזה, מקדיש מספר שעות שבועיות באופן קבוע כדי לחקור את נושא ה-AI. ללמוד, להתעדכן בעולם הזה. כי כמו כל דבר, גם בדברים האלה יש הרבה מה שאפשר לעשות. ואתה יודע מה? ואני עכשיו קופץ קדימה, לדוגמאות. דיברת על דוגמאות?
כן, נכון. לך על זה.
אז, 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 אז כמה דברים. אחד, לעניין הפרקטיקה.
על אותו עורך דין, ספר לי על זה, ספר למאזינים שלנו, אני חושב שזה מעניין, כי בסוף השורה התחתונה היא איך זה עוזר ללקוחות שלנו. אז במקרה דווקא הספציפי ההוא, זה יצר נזק ללקוחות, אז בוא תיקח את זה משם, למה קרה ואיך אנחנו הופכים את זה.
אני לפני העורך דין הזה רוצה את דוגמאות אחרות, שגם מאוד מעניינות, זה בעצם איך AI סייע בפתרון של סכסוכים משפטיים.
אוקיי. זה מעניין.
אז אתה יודע, יש דוגמאות...
מה, הוא שופט?
לא שופט, אבל הוא סייע. למשל, בתחום המסחר האלקטרוני, יש פלטפורמות, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה בטוח יודע, שאיביי, אליבאבא, שהן משתמשות...
לא, אני לא נעזור, אני לא יודע.
שהן משתמשות ב-AI.
אני רק יודע שאשתי עושה הרבה קניות שם, וזה עולה לי הרבה מאוד כסף.
אז משתמשים שם ב-AI, כדי לפתור סכסוכים בין לקוח... ובין ספק, ובין מוכרים וקונים, ובלי התערבות אנושית בכלל, כמו שאמרת, יש לי מזכירה שהיא עונה לי אוטומטית, אותו דבר שם.
וואו.
תראה, אני אספר לך עוד נקודה אחת, ממש בשבוע האחרון השתתפתי בפאנל בכנס של כנס המשפט שהתקיים באילת של לשכת עורכי הדין.
אפשר לשכוח שפרסמת כאלה תמונות יפות בפייסבוק.
ובפאנל השתתף ראש רשות מנהל מקרקעי ישראל בין היתר, והמפקח על המקרקעין בבאר שבע, מה שנקרא טאבו, והם הכריזו קבל עם ועדה שהם בתהליכי פיילוט של מערכות AI בכל מה שנוגע לשיפור של השירות הציבורי.
אוקיי, אז עכשיו אתה אומר משהו מעניין, זה בעצם איך זה עוזר ללקוחות בסופו של דבר.
נכון, לדוגמה, היום אתה רוצה להגיש תיק בטאבו, לרשום הערת אזהרה, לרשום כל פעולה כזאת או אחרת, אז אתה צריך להיכנס לטאבו, אתה יכול לזה באופן מקוון, ולשלם אגרה.
אבל זה לא חדש.
כן, זה לא חדש. אתה עושה שלם אגרה, התיק מוגש,
אם הכל חדש.
אם הכל עבר, הכל מסוין. איפה הבעיה? תהית באגרה. טעות פשוטה. רשמת אגרה על X ולא על Y. שילמת אגרה נכונה או לא נכונה. מה קורה? התיק חוזר, ואתה מתחיל עכשיו התקשקשות עם המערכת שיכול לקחת חודש-חודשיים.
כן.
היום, וזו ההכרזה שאותו מנהל טאבו, תקרא לזה, מפקח שבבאר שבע אמר, אנחנו כרגע נמצא, דבר שנקרא טאבו שלי, אתה יכול להיכנס, ואם אתה...
שם הקורי.
כן, ואם אתה לא יודע, אם, הוא שואל אותך, אומר לך ומפנה אותך לאגרה הנכונה, והוא לא נותן לך לעבור לשלב
זה
הבא.
זה עושה AI, זה אין פה מעורבות אנושית בכלל.
AI לחלוטין מאחורה, שנותן לך את האפשרות, מונע מך עכשיו את כל הסחבת של החודש-חודשיים, כדי לטעות. אתה לא תעבור לשלב הבא. ואותו דבר ברשות מקרקעי ישראל, שאנחנו יודעים שרשות מקרקעי ישראל גוף היא קשה. גוף מאוד בירוקרטי, מאוד מאוד קשה. גם הוא נמצא בתהליכים כדי לקצר ולתת שירות ללקוחות הקצה, לאותם אלה שרכשו בתים, קרקעות, לא משנה, רוצים לעשות רישומים, עורכי דין, כדי לעבוד גם בצורה הרבה יותר מעילה ומעילה. זה מה שנקרא חדשנות שמסייעת, אוקיי? ואתה שאלת על דוגמאות,
נכון.
אותו מקרה עם עורך דין, אז כן. אז...
כי עד עכשיו נתת רק דברים שהם חיוביים, לרגע אחד לא, אתה יודע, בסוף זה נשמע too good to be true, לא צריך עורכי דין, כל המשרדים הגדולים יהפכו להיות משרדים קטנים, כי הם לא יצטרכו את כל עורכי הדין, ויאללה, מה רע?
אז כמו בכל דבר שאנחנו תמיד אומרים, יש יתרונות ויש חסרונות, אז אני אפרגן לך, ואתה הרי אף פעם לא טועה.
ברור.
אתה אף פעם לא טועה. אבל הפעם, אתה לא מדייק. למה? כי אחד האתגרים המרכזיים בכל נושא של AI, זה שאלת האחריות. תן דוגמה. כאשר בעצם AI עושה טעות, עכשיו נניח לקחתי, אני בתור עורך דין, כתבתי כתב טענות.
אוקיי.
הגשתי אותו לבית משפט. AI עשה טעות, אני הסתמכתי על AI. מי אחראי? אני או AI? אני או קלוד?
שאלה מעניינת.
יפה.
היה על זה משהו כבר או
שעוד
לא
אז
היה?
יפה. אז יפה, אז זה גם שאלה אתית, כי בסופו של דבר אני כעורך דין יש לי אחריות מקצועית. אז מי, יתביעו את AI, את קלוד, או יתביעו אותי? מי פה אחראי?
אבל גם לפני ה-AI, הייתה מסתמך על, כמו שאמרת, מנועי חיפוש וכו' וכו'.
נכון.
אז בסופו של דבר, מי אחראי?
בסופו של דבר, העורך דין אחראי, והנושא הזה דנו בו לא מעט בפסיקה ודנים בו עכשיו. דרך אגב, אמרנו את זה מקודם, עוד בעיה נוספת מלבד האחריות, זה מאחר ואותה AI הוא סוג של לומדה שלומדת, והיא גם בעצם מתבסס על העמדות, על דעות שלך, ונניח והדעה שלך, אני בכוונה מקצין, היא דעה של אפליה קיצונית. אוקיי? אתה חושב בצורה מסוימת. ה-AI ידע, וייתן את התשובה מבוססת על בי העמדה שלך.
הוא כאילו מנסה לרצות אותך.
נכון. אוקיי. ואני אתן שתי דוגמאות. אמרת מקרה. אז אחד המקרים זה בעצם עורך דין, שניהל תיק בבית משפט שלום בנצרת, שבכתב הטענות שלו, הוא הסתמך על ציטוטים, כביכול מבית משפט העליון, על בסיס מה שנקרא אותו מערכת ChatGPT, שהוא הזין לה את הנתונים, אבל בעצם לא קורה בפועל.
היא המציאה דברים.
נכון. והמקרה הנוסף האחרון, דווקא מימינו אנו, זה דונלד טראמפ. דונלד טראמפ, שהיום הוא נשיא העולם, מה שנקרא.
האיש
כן,
שקובע עובדות בשטח.
אז העורך דין שלו השתמש בציטוטים בתוך כתבי טענות שלא היו ולא נבראו. כן, זה גרם למבוכה גדולה מאוד בארצות הברית, והטילו סנקציות נגד אותו עורך דין. וכאן גיא בעצם, אני רוצה קצת לסכם ולהגיד, שכמו בכל טכנולוגיה, אז AI זה דבר פנטסטי.
תסכם לי את זה ללקוח בסוף. בסופו של דבר... אני הבנתי, סבבה. זה יחסוך לי הרבה מאוד משכורות. מה זה נותן ללקוח?
כמו כל כלי, זה כלי שצריך ללמוד אותו, להבין אותו, אפשר להשתמש בו בתבונה, לא לקחת הכל כמובן באליו, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, להתמקצע. אז
בעצם זה חוסך זמן, שזמן זה כסף, זה מאפשר לך כעורך דין להיות יותר ממוקד, לעשות את העבודה בצורה יותר ממוקדת, ובסוף, בשורה התחתונה, להביא תוצאה הרבה יותר טובה ללקוחות שלך. זה העתיד, אה?
כן, ואחרי שחפרת, והייתי יכול לעלות הכל ב-AI, וזה היה יותר קצר, כל הדו-שיח איתך, אז עוד פעם, גיא, תודה רבה לך. על
הפודקאסט
היום.
אז זה לא אני, זה AI כאן.
אוקיי, אז הבנו שאתה דינוזאור.
הקלטנו את הקול שלי, העלינו אותו.
הבנו שאתה דינוזאור, אבל גם קצת מבין. אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו על עוד פודקאסט משפטי. מקווה שהחכמתם, וכמובן מחכים לפודקאסט הבא שלנו.
תודה רבה.
ביי ביי.
בחר וקליינבוים. כי הגיע הזמן לדעת יותר על משפט מסחרי. בהגשת עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים. הפודקאסטים של 103 FM.